ערב טוב למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. להזכירכם, אנו בשנת תקוף סמך ח' שנתיים לפני פטירת רבנו. אנו קוראים בספר פעולת הצדיק למוארוש. שבוע שעבר סיימנו בקטע הזה שנקרא עכשיו, נחזור עליו. ערב שבת קודש, פרשת בלק, י"ג בתמוז, הגיע רבי נתן לעיר ברסלב לקבל פני רבנו ז"ל, כי רבנו היה תקופה ארוכה בלמברג מחוץ לברסלב, ורבי נתן שמע שרבנו חזר אחרי כל המסע שלו ללמברג. אז הזדרז מאוד רבי נתן ונסע לעיר ברסלב מעיר מהלוב, העיר ששם גר חמיב וששם שעתה אשתו. ותכף ומיד כשנכנס אל רבנו ז"ל וקיבל שלום כנהוג, והיה אז רבנו ז"ל חלוש כוח מאוד מאוד, אף על פי כן דיבר עמו רבנו ז"ל הרבה איך שהוא מוכרח להסתלק מהעולם, ונבהל רבי נתן ואמר לו רבנו ז"ל, אל תפחד, כי אני לא אעזוב אתכם, אהיה תמיד ביניכם. וסיפר לו רבנו ז"ל קצת ממה שעבר עליו בלמברג, ואיך שכבר היה מוכן להסתלק שם בלמברג, כי לא היה לו שום פחד מהמוות. והתפאר רבנו איך היה חזק בעניין זה, שהיה מוכן להסתלג בלי שום אימה ופחד. אך לא היה רוצה לשקף שם בלמברג, אף על פי ששם מונחים גדולי עולם וצדיקים מפורסמים מאוד, אף על פי כן לא היה לו ניחה לשקף שם, מחמת שהוא רחוק מאנשי שלומנו, רחוק מהחסידים, ולא יבוא שום אחד על קברו, ולא יהיה להם עסק ועובדה עם קברו. ואמר, מהי טעמה, מה זה הטעם, לא רציתי לנסוע עוד פעם לארץ ישראל, כי לא יהיה להם שום עסק עם קברי, שאם הוא ייפטר בארץ ישראל, אז לא יהיה לתלמידים עסק עם קברו, והעסק עם קברו זה אחד הדברים שעליהם מושתתת הגאולה של עם ישראל. כן, רבנו ציווה לבוא אליו לאומן, לראש השנה, וכל פעם הוא עושה עוד תיקון ועוד תיקון, ובאמת הוא מקרב את הגאולה על ידי הכוחות שאנחנו נותנים לו בזה שאנחנו באים אליו ומתאחדים יחד בראש השנה. אז הוא אמר, זאת הסיבה שלא נסעתי לארץ ישראל, כי הוא פחד שהוא יסתלק שם בארץ ישראל, ואז לא יהיו אנשים שיבואו על קברו. ורימז בדבריו הקדושים, כשאחד יבוא על קברו, יאמר קפיטל תהילים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה. ועשה תנועות בגופו בעצמותיו אז, ורמז רבנו שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו. חילוץ עצמות זה כמו אדם שהתקפצו לו השרירים, יש לו התקפצות, אז הוא צריך לעשות תנועות בשביל לשחרר אותם. אז רבנו אומר שגם בקבר יש מצב כזה שצריך חילוץ עצמות. אז כשיבואו שם ויגידו את התהילים, יהיה לו תענוג גדול ויהיה לו כמו חילוץ עצמות. ורבי נתן עמד נבהל ונשתומם, והיה בצער גדול בשומעו דיבורים אלו. ורבנו זל חזקו אז הרבה הרבה בדיבוריו הנעימים, ואיר בו תקווה גדולה שלא יעזב אותנו ותמיד יהיה בינינו. וחזר ואמר לפניו בזה הלשון, לפני רבי נתן: הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים עשו ותקנו בדבריהם ובספריהם הקדושים מה שתקנו, ואחר כך שנפטרו ונסתלקו נפסק הדבר. היינו ההערה שהאירו בתלמידיהם והזירו להשם יתברך לא נמשכה מדור לדור, רק נפסקה. ואני רוצה לעשות עניין שיהיה לו קיום לעד. ובתוך דבריו ענה ואמר רבנו: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. ודיבר אז בתוקף חולשתו הרבה עם רבי נתן, ורימז לו רמזים נפלאים איך שימשך עניינו לדורי דורות עד התכלית, עד הסוף. וחיזק ואימץ מאוד את רבי נתן שיחזק בדעתו עד מאוד, וגילה לו: הרבה הרבה עוד יעבור עליך, רק חזק ואמץ והחזק בתורתי שלימדתי אותך. ורבי נתן, אף שמצד אחד הצטער מאוד מאוד לשמוע דיבורים כאלה, אך מאידך היה רגיל לספר כל ימי חייו הקדושים, שלולי הדיבורים ששמע אז מרבנו זל, מי יודע מה היה לו. כי קמו עליו מי שקמו עליו רבים רבים, הרבה מחלוקות והרבה צרות ואיסורים עברו אחר כך על רבי נתן אחרי פטירת רבנו, והוא אמר: אם לא היו הדיבורים האלה שרבנו אמר, לא הייתי מחזיק מעמד. אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשים וזה רק אנחנו, עכשיו נים את עצמנו, אז שכל אחד יקום ויהיה מושיח ויגע לעצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שאין דבר שמוכיח מפנם, זה רק הלב. שבת פרשת פנחס, כ"א בתמוז. היה רבי נתן אצל רבנו זל. כי מערב שבת קודש פרשת בלק ועד אחר שבת פרשת פנחס, ישב רבי נתן אצל רבנו זל מרוב תשוקה וזיו וחיות ואור שהרגיש אצלו. ובשבת הזאת דיבר רבנו זל הרבה מראש השנה, ממעלת הזוכה להיות אצלו בראש השנה, ואיך שכל העולם עומדים ותלויים בראש השנה שלי. וראש השנה שלי הוא חידוש גדול. והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי. רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה. שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיה אתם כולכם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ובתוך דבריו ענה ואמר רבנו, אף על פיכם שציוויתי אתכם להתענות, כן, רבנו נתן תעניות לכל אחד מהתלמידים כמה פעמים בשנה לעשות תענית ובאיזה תאריכים מדויקים לעשות תענית. עכשיו הוא אמר להם, אף על פי שנתתי לכם תעניות לכל אחד ואחד, עכשיו אני אומר לכם שתפסיקו להתענות ואל תתענו באלו התעניות שלכם כלל. כבר לא צריך, רבנו השיג השגה חדשה שהוא יכול לעשות את התיקון לכל אחד מאיתנו בלי כל המאמץ הזה של התעניות. כי הלא, מי שאינו זוכה להיות אצלי על ראש השנה, הוא בוודאי אין לו להתענות כלל, כי לא יועיל לו. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, הוא בוודאי אין צריך להתענות כלל, מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה. אחר כך אמר רבנו, אין אתם מרגישים כלל מה שעושים ממכם. זאת אומרת, אתם לא מבינים אותי בכלל. בתחילה ציוויתי אתכם להתענות, אחר כך ציוויתי אתכם לא להתענות, ואתם לא מבינים מה שקורה איתי, אתם לא מבינים את ההתעלות ואת ההשגות שאני עובר מיום ליום ממדרגה למדרגה. מבולבל ורוב הזמן נבהל, אבל חשוב לי להגיד לך, אם יש בי טוב זה בגללך, וזה כל מה שאני יודע. זה העניין שציווה רבנו על תלמידיו, להתענות ימים ידועים בשנה לכל אחד ואחד, ימים מיוחדים בפני עצמו, נתן להם תיקון. זה העניין, ובוודאי דבר גדול והשגה עצומה מאוד, שלא נשמע מימים קדמונים, שזכה האדם לגלות לכל אחד ואחד בפרוטות את התיקון שלו ואת התעניות שהוא צריך לעשות ואת הזמנים המדויקים. ואף על פי שדבר זה גדול ועצום מאוד, אף על פי כן זכה אחר כך רבנו למעלה והשגה יתרה, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך החדשה, הוא הגיע למסקנה שיש לו דרך אחרת, ואנחנו לא צריכים להתענות אפילו אותם התעניות שגילה לנו מה שאנחנו צריכים לעשות. ומי שיש לו מוח בקודקותו יכול להבין מעט מעוצם גדולתו והבן מאוד, כי אלו בשתי שנים שעבר על רבנו מה שעבר מאז שהוא ציווה את התעניות וזכה למה שזכה פלאי פלאות, כי לא עמד רבנו לעולם על מדרגה אחת, ובכל עד ורגע ממש עלה מעלה מעלה והשיג מה שהשיג, כי לא נח אפילו רגע, אפילו בתוקף חולשתו עבד עבודתו התמימה והפשוטה והתפלל והתחנן לפניו יתברך תמיד, וביקש רחמים על עצמו, והיה לו רחמנות על עצמו גדולה ממש, כאילו אחד שעוד לא התחיל לעבוד את השם, כאילו אין בו שום יראת שמיים, והיה שופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכני לחזור בתשובה, תחמול עליי, תרחם עליי, זכה אותי להיות יהודי, עוד לא התחלתי להיות יהודי. ככה רבנו היה כל הזמן מתפלל ובוכה לפני השם יתברך, אף על פי שהגיע לכל המדרגות הנפלאות האלה, תמיד הוא הרגיש את עצמו שהוא עוד לא התחיל. ודבר זה עשה רבנו זל בקביעות עצומה, ודרכו הייתה להיות על פי רוב בלב נשבר שעבור כחרס, בוכה ומתחנן לפניו יתברך, כי בכל פעם עלה מעלה מעלה, ולפני כל עלייה צריך ירידה, וזו הייתה ירידתו, שהשליך עצמו לגמרי, כאילו עדיין לא, עוד לא התחיל כלל כלל לעשות בעבודת השם בך, ואף שלפני שעה או יום גילה נפלאות פלאי פלאות, כי גם השיחות חולין שלו, היה להם כל מיני חן של אמת, ובשעה שאמרם היה אומרם בתמימות ובפשיטות כזו, עד שמי שרק שמע זאת, חשב שאדם זה עוד לא התחיל כלל בעבודת השם. ועל ידי זה די כעלה רבנו זל בכל פעם למקום שעלה, אשרי ושירגיל את עצמו, ילך בדרכו תמיד יומם ולילה. לא ייתן דומי לו, יתברך, יתפלל, יתחנן על נפשו, שיזכה לצאת ממקומו שנלקט שם, ויוכל לשוב בתשובה אמיתית. יום א' כ"ב בתמוז, חזר רבי נתן לעיר נמרוב למקום מגוריו, והכין לעצמו שם דירה, כי חותנו הגאון הצדיק רבי דוד צבי נפטר ביום שני י"ט באייר, וחמותו וזוגתו כבר רצו לחזור עמו מעיר מעלוב לעיר נמרוב, איפה שהם שעו בבית של חמיב. ונסע רבי נתן לעיר מעלוב להביא את זוגתו ואת בנו לדירתו החדשה שבעיר נמרוב. לאחר 9 באב הגיע רבי נתן למשפחתו לעיר נמרוב ושמח מאוד, כי עכשיו יהיה סמוך אל רבנו זל, כי המרחק בין נמרוב לברסלב קצר, הוא יוכל לקפוץ כל הזמן לרבנו ויזכה לשמוע תורתו ושיחותיו. וכן היה שנסע כמעט בכל שבוע אל רבנו זל ושמע מה ששמע, וזכה לרשום על הכתב אשר תהילה לאל מחיים עד עכשיו את כל הקוראים דבריו, ועוד יחיו את כל העולם כולו, כי פשוט התורה של רבנו זה חיות לעולם, כל הדיבורים שלו מחיים אותנו ומחיים את כל מי שקורא דבריו ומי שמקיים עצותיו, ודבריו יחיו את כל העולם כולו כשיתגלה אורו הגנוז של רבנו זל בעולם.
האנשים המשוגעים מספיק לחשוב שהם יכולים לשנות את העולם. הים, 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 העושים זאת. האנשים המשוגעים מספיק לחשוב שהם יכולים להביא את המשיח. הם, 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 הם העושים זאת. קרבל, קרבל, קרבל תאין, קרבל, קרבל, קרבל תאין. אם אתה כבר נולד משוגע, אז תשנה העולם, תעשה מחושך כפול, מחושך כפול לאור יום, תעשה משיבות לגזולה.
ראש חודש אלול. נגמרה הדפסת הליקוטי מוהר"ן הקדוש והנורא בעיר אוסטרה. אתם זוכרים שרבנו, כשבא אליו לבקר אותו שם איפה שהוא היה, שכחתי את שם העיר, בתקופה של נסיעה ארוכה, אז בא לבקר אותו רבי יעקב ממצוודליקה, ורבנו אמר לו, טוב שבאת, יש לי בשבילך שליחות. הוא נתן לו לטפל בהדפסה של הליקוטי מוהר"ן. אז עכשיו, ראש חודש אלול, נגמרה הדפסת הליקוטי מוהר"ן הקדוש בעיר אוסטרה, והביא רבי יעקב ממצוודליקה את כל הספרים אל עיר ברסלב, אל רבנו ז"ל. ושמח רבנו ז"ל מאוד מאוד. ובשעת מעשה, כשהכניסו את הספרים, עמד ליד רבנו רבי נתן. אמר לו רבנו, אתה עוד תהיה במראה שחורה, אתה עוד עם פרצוף כזה עצוב, אתה מחויב להיות בשמחה. ועם זה, הוא מצביע לו על הספרים, על הערימה של הספרים, זה מה שאתה רואה פה. אתה לא יכול לחיות את עצמך בזה ולשמוע בדבר הזה שאתה רואה פה את האלף ספרים פה. הרי יש לך חלק גדול בספרים האלה. כך הוא אומר לרבי נתן. רבי נתן כל הזמן היה צריך חיזוקים, תמיד הרגיש את עצמו שלא שווה, תמיד הרגיש את עצמו שהוא צריך עוד ועוד ועוד לעבוד את השם, לעשות למען השם, תמיד הוא הרגיש את עצמו. כמו שרבנו אמר פעם, שהאברך הזה מרגיש את עצמו כמו בלטה, כמו חתיכת בוץ. ואמר רבנו, שכל הספר הוא שלך, אמר לו, לרבי נתן, שאם לא היית, לא היה הספר הזה בעולם. והסביר לו הדבר שכן הוא, שכל הספר נעשה על ידו. כי על ידי השתוקקותו שהייתה לו לרבי נתן תמיד לשמוע תורה מרבנו, וכן על ידי שהיה נזהר לרשום הכל על פני הכתב, על ידי נשאר ספר מרבנו. מה זאת אומרת? הצדיק צריך התערות הדלטטה. צריך התעוררות, שמישהו יעורר אותו. כי הצדיק מרגיש את עצמו תמיד, כמו שקראנו מקודם, מרגיש את עצמו כל הזמן, שהוא עוד לא התחיל בעבודת השם, והוא כלום לא עושה, והוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז אדם במצב כזה קשה לו להגיד תורה, קשה לו לחדש חידושים, הוא מרגיש את עצמו שפל. ורבנו אמר שמי שרוצה לתת פרנסה, הוא צריך להיות, שתהיה לו מלכות, שתהיה לו קצת גאווה, קצת אני משהו, אני שווה משהו. בין אם זה פרנסה גשמית, בין אם זה פרנסה רוחנית, זאת אומרת לתת תורה. כמו שרבנו מזכיר, שרבי שמעון בר יוחאי גם כן היה מרגיש את עצמו לא שווה כלום, ואין לו כלום, אין לו מה להגיד. אבל כשהתלמידים היו מחזקים אותו ואומרים לו כל מיני מחמאות על התורה שלו, זה היה מעורר, מעודד את רבי שמעון בר יוחאי, ומיד רבנו אמר, מיד הוא היה מגלה להם עוד חידושי תורה. אז פה אומר לו רבנו לרבי נתן, הוא מסביר לו את הדבר הזה, שהספר הזה הוא שלך, בזכות שכל הזמן הייתה לך השתוקקות, כל הזמן המרצת אותי בהשתוקקות, שראיתי שאתה צמא, צמא, צמא לשתות, זה היה מעורר אותי להגיד עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. ובזכות זה גם שרשמת את הכל על הכתב. ואמר לו רבנו ז"ל, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו. אתה מעט מבין מה יש בספר הזה. למרות שרבי נתן הוא זה ששמע את התורות, הוא זה שכתב את התורות, רבנו אמר לו, בסדר, כתבת, אבל מעט אתה מבין את מה שכתוב שם. ויותר מזה, ראוי לך להאמין. בעוצם מעלת גדולת הספר הזה, בשעה שיתגלה על ידי מי שיתגלה. זאת אומרת, לעתיד לבוא. הספר הזה יהיה לו פירוש של המשיח. המשיח יגלה את הספר הזה בעולם. אז אומר לו רבנו, מעט אתה מבין מה שיש, אבל תאמין בגדולת הספר, שיבוא יום שהוא יתגלה על ידי מי שיתגלה, ואז יכירו את מעלת התורה שלי. הלא נתפסו 1,000 ספרים, וכל ספר בא ליד כמה אנשים, הוא ממשיך להגיד רבי נתן. היה ראוי לך להחיות את עצמו, שזכית לזכות את הרבים בזה הספר הנורא והנפלא. כי מי שמבין את עומק הספר הזה, את ליקוטי מוהר"ן, זה סוף הדרך, כמו שהוא אמר, ממני ועד משיח כבר לא יהיה חידוש. זה הספר שיביא את הגאולה של העולם. כבר 4,000 שנה העולם מחכה לגאולה שלו. לצאת מכל הדמיונות, כל הבלבולים, להבין בכלל מה אנחנו עושים פה, מה התכלית. והנה בא, ברוך השם, השם זיכה אותנו לצדיק הזה, שזיכה אותנו לצדיק הזה, שיגלה לנו את תורותיו, את הספר הזה, שמחיה אותנו ויחיה את כל העולם. אז הוא אומר רבי נתן, תחיה את עצמך בדבר הזה, תבין את העומק של הדבר הזה. גם שלא בפני רבי נתן דיבר רבנו ז"ל עם כמה אנשים מאנשי שלומנו, שיש לרבי נתן חלק גדול מאוד בספר הזה, באמת לגמרי. כך הוא אמר לפני אחרים. ואמר רבנו ז"ל לאנשי שלומנו שראוי להם להחזיק לו טובה לרבי נתן. כי אם לא היה רבי נתן עוסק בזה, לא היה נשאר אפילו דף אחד מספריו. אחר כך ענה ואמר להם, כל אחד מכם יש לו חלק גדול בתורה שלי. אבל לרבי נתן יש חלק גדול מאוד בזה. אתם יודעים זאת. שאם לא הוא, לא היה לכם אפילו עלי אחד מהספר, דף. ואמר, ולמה כל אחד מכם יש לו חלק בתורה? כי רבנו אומר שהתורה נעשית כשיש תלמידים סביב לרב, והרב מקשר עצמו עם נשמותיהם, כמו שרבנו מזכיר בתורה כף, שהוא מדבר ללב העליון להוריד תורה, ולפי מספר הנפשות והאיכות של הנפשות ששם, ככה יורדת תורה, וגם בתורה י' ג' רבנו אומר את זה. לכן הוא אמר להם, יש לכם חלק גדול בתורה. אחר כך התחיל רבנו זה להפליג מאוד מאוד בשבח ספרו הקדוש. ואמר, העולם לא טעמו אותי עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת, שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. מה זאת אומרת? כל תורה של רבנו היא שיר. כמו משורר שכותב שיר, אז הוא כותב את המילים של השיר, ואחרי זה מחברים לזה מנגינה, ויש מנגינה שמתאימה בדיוק למילים, לטונים של המילים. ואחרי זה אפשר לקחת את המילים האלה, את הניגון הזה, ולשורר את זה, ולרקוד. לעשות תנועות עם הידיים והרגליים. זה הקומפלט. ואם תשימו לב, מי שלומד את התורה של רבנו, שרבנו מדבר בשפה שספרותית, זאת אומרת, שפה שהיא כאילו עם מילים, עם משלים, עם דוגמאות מהטבע, דוגמאות משלים כאלה שהם כמו שכותבים שיר. אז הוא אומר רבנו, העולם לא תאמו אותי עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת, שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. מה זאת אומרת להתבטל ביטול גמור? ביטול פירושו שאדם מבטל את האני שלו וחוזר להידבק בקדוש ברוך הוא, במקור שממנו באנו. וזה השאיפה של כל הבריאה. חיות, עשבים, דוממים, הכל. כולם רוצים לחזור למקור שלהם, לשלמות. המקור זה הקדוש ברוך הוא, השלמות. לחזור להיכלל באינסוף. ועל ידי הניגון, רבנו אומר, הניגון מושך את הלבבות. הניגון עושה, מעורר את הלב, שאדם יכול להרגיש מניגון טוב, הוא יכול להרגיש שהלב שלו, כאילו הלב יוצא ממקומו ומטפס, מטפס למעלה, למעלה, לאיזשהו כיוון. אז אומר רבנו, זה נקרא ביטול, שהבן אדם הולך להיכלל בקדוש ברוך הוא, במקור שלו, וזה על ידי הניגון והריקוד. אז אם היו שומעים תורה שלי, עם הניגון והריקוד שלה, היו בטלים בביטול גמור, היינו כל העולם, כולו, אפילו חיות והסבים, וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. זה הגן עדן, זה העולם הבא, זה התענוג הכי גדול לחזור להיכלל בקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו, ואפשר להבינו, אפשר להבין את זה גם ברגיל. כי מי שיודע ניגון וריקוד, הוא מסביר את זה בצורה פשוטה, כמו שהנגנים מכירים את זה. הנה מי שמנגן מנגן מטבע הניגון, שנמשך נפש השומע אחר הניגון, הוא מתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון, כפי כל תנועה ותנועה של הניגון, כפי מה שיש כוח לאותה תנועה לשבר ולעורר הנפש ולהמשיכה אחריה. מה אומר פה רבנו? כשאדם שומע ניגון, תלוי בניגון, צריך להיות שהניגון יהיה כזה ניגון, שכשאדם שומע אותה, פתאום הוא לא שולט על זה. כשהוא שומע את הניגון, הגוף שלו מתחיל לנוע בהתאם לניגון. פתאום הוא יכול לעשות תנועות עם הידיים, עם הרגליים, עם הראש. הניגון מפעיל אותו. הניגון נכנס לתוך הלב, והאדם מתחיל לעשות תנועות בהתאם לניגון. רבנו אומר, זה בגלל שהניגון מצליח למשוך את הנפש אליו. הניגון מושך את הנפש אליו, את הנפש של האדם. והניגון מקורו ממקום, רבנו אומר, שהנביאים יונקים את נבואתם. זאת אומרת, מהקדוש ברוך הוא. אז הניגון מושך את הנפש של האדם, מוציא אותה ממקומה ומקרב אותה, מדביק אותה לקדוש ברוך הוא. מי שזוכר את המדרש, שגם כן מסופר על חזקיה המלך, כשצבא הרם עשה עליו מצור, אז הוא נכנס לביטול, ראה שהוא לא יוכל לעמוד מול אימפריה כזאת, צבא כזה. אז המדרש אומר שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני נכנס למיטתי, אני הולך לישון. ככה המצביא אומר באמצע מלחמה, מצור, אני הולך למיטתי ואתה תעשה את מלחמתי. זה רק על הקדוש ברוך הוא באמונה. וכתוב שבבוקר קמו רואים שכל החיילים שצרו עליהם במצור, כולם מתים. איך הם מתו? אומר המדרש, יצאו מלאכים וניגנו להם ניגון שמשך את הלבבות שלהם, משך את הנפש שלהם החוצה, וככה הם מתו. זה דווקא מוות נחמד מאוד. לא יודע למה הם זכו לזה, אבל ככה המדרש מספר. זאת אומרת, יש כוח בניגון למשוך את הנפש. אז רבנו אומר, כי יש תנועות בכל עבר ועבר השייכות לתנועת הניגון, שאצל זאת התנועה צריך לנענע בראשו למשל, או לכפול עצמו, להתכופף, וכיוצא בשאר איברים וברגליים, שצריכים לעשות תנועה בגופו. כמו שאתם רואים שפתאום אדם שומע איזה מוזיקה, ובלי שיורצה כל הגוף שלו מתחיל להתאים את עצמו לניגון. בגופו, ברגליו, כפי תנועות הניגון מכוון ממש, בפרט מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר, שמסדר שיר ודיבורים עם תנועות הניגון, שהשיר והדיבורים שייכים בכיוון גדול מכוון לניגון, שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון, וגם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון, צריך להיות מקביל, שהמילים יתאימו לנגינה, למוזיקה, והתנועות יתאימו גם כן לניגון. וכשזוכים לשמוע ניגון כזה, אומר רבנו, עם שיר ודיבורים ועם הריקוד, שכולם שייכים לזה בכיוון מכוון ממש, דהיינו השיר והניגון והריקוד, כולו אחד ממש, כשזוכים לשמוע זאת, מתבטלים ממש בכלות הנפש, מגודל עוצם התענוג המופלא. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה. ומי שלא טעם זאת, אינו יודע כלל מתענוג. אשרי עין ראתה זאת. טוב, מי שלומד את התורה של רבנו יכול קצת להבין על מה מדובר פה, שלפעמים בן אדם לומד את התורה של רבנו והיא מתחילה לנגן לו בתוך הלב, הוא מרגיש שכל הגוף שלו מתנועה, הידיים והרגליים ובפנים, הכל מתנועה לפי הניגון שהוא שומע, אף אחד לא שומע ניגון, אבל הניגון שהוא שומע בתוך המילים של התורה של רבנו, איך היא נכנסת לו לתוך הנפש ומעוררת אותו ומוציאה לו את הנפש להידבק בקדוש ברוך הוא באהבה והרגה. אז רבנו אמר, אם עוד, העולם עוד לא טעמו אותי, אם היו טועמים אותי, טועמים את התורה שלי בצורה כזאת, היו מתענגים ומתבטלים בכלות הנפש, ואין תענוג גדול מזה, כי זה התענוג הגדול מכל התענוגים, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא באינסוף. אשרי עין ראתה זאת, כי גם בעולם הבא אין הכל זוכים לשמוע ולראות זאת. רק גם בעולם הבא, לא כולם זוכים לתענוג הזה, אומר רבנו, רק מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ואלו העומדים סביבו, אין יכולים, אלה שעוזבים, שעומדים סביב המנגן, רואים אותו מנגן, הם לא יודעים מה לעשות. רק יש להם כלות הנפש והשתוקקות נפלאה מעוצם התענוג, והוא עומד באמצע, ועושה כנען. כן, רבנו מתאר את הציור הזה שעומד מוזיקאי עם כלי ומנגן ושר, וכל הקהל מסביב, הוא פשוט, הוא שולט עליהם בניגון, הוא מזיז אותם, מניע אותם, מרקיד אותם. והבן עניין היטב, כי אי אפשר לבאר זאת בכתב, ומי שיודע ניגון וריקוד יוכל לשמוע מעט בליבו עוצם נעימות עונג והשתוקקות הנעל ככלות הנפש, בכלות הנפש ממש, עד שמתבטלים לגמרי. כן, אז כמו שאמרנו, מי שלומד את התורה שלו באמת, מכל הלב, אמיתי, בשביל לדעת את השם, להכיר את השם, להתקרב לשם, לקיים את רצון השם, לא בשביל שום סיבה אחרת, הוא יזכה להרגיש בתוך הלימוד של התורה את התענוג הזה, עד שהוא לא ירצה כלום, שום דבר. לשבת רק על הכיסא ולהזיק את הספר וללמוד וללמוד. גם כל מי שסמוך ומקורב יותר, כן, לאותו אחד שמנגן, הוא ממשיך את המשל רבנו, נעשה אצלו כל התנועות ממלא, בלי שהוא ירצה. כנראה בחוש במשל הנעל, שמי שסמוך יותר לניגון והריקוד ומבין יותר, נעשים אצלו ממלא כל התנועות של הניגון והריקוד מהמת גודל התענוג, כנראה בחוש. וכשאדם שומע ניגון וריקודים מהמת התענוג, שנמשך אחר הניגון, הוא עושה אחריו גם כן את התנועות, והוא מנגן ומרקד גם כן קצת. כי נעשה אצלו ממלא התנועות, הניגון והריקוד, כמו כן, שמקורב אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל התורה, והניגון והריקוד של התורה, גם כן נעשה אצלו התנועות של כל הנעל, של הקדושה ממלא. אפשר להבחין במקומות שלומדים תורה, שיש פתאום תנועה כזאת, שכשהגוף סז, הוא מתנועה, קדימה ואחור, קדימה ואחור. זה נעשה ממלא, זה לא מכוון, האדם עושה את זה מכוון, זה התורה בוערת בתוכו, ומרקידה אותו. ודיבר אז שיחה ארוכה ממעלת תורתו הקדושה, ואמר שלוקח את התורה שלו ממקום שלא לקח אף אחד מעולם, עוד לא הוריד תורה מאותו מקום שהוא הוריד. ובתוך דבריו אמר, מה אמרתי? מה אמרתי? הוא שמע מפיו את המשפט הזה, והוא שואל את התלמידים, מה אמרתי? מה יצא לי מהפה? מה זאת אומרת? אז למדנו את זה כבר. רבנו דיבר ברוח הקודש, רבנו למד ברוח הקודש, אמר תורה ברוח הקודש, רבנו היה בביטול, בביטול גמור לקדוש ברוך הוא. ובשעה שהוא היה מדבר, זה היה כמו נבואה. רוח הקודש, זה לא בתודעה שלו. מוחו היה דבוק בקדוש ברוך הוא, ופיו היה פתוח, והיה קשר ישיר מהקדוש ברוך הוא אליו. כמו שרבנו אומר, שעל ידי ביטול הוא מגיע לאדוני שפתי תפתח. שהקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. שכינה מדברת מתוך גרונו. על ידי הביטול, שאדם מזוכח וטהור, הוא מגיע למצב כזה שהוא הופך להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוכב עליו ומדבר דרכו. כמו שהאריז"ל מסביר על הנבואה של משה רבנו בהר סיני, משה ידבר והשם יעננו בקול, בקולו של משה. משה שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו והקשיב לדיבורים של קבלת התורה, וכל מה שהוא שמע הוא כתב, מה שהוא שמע שיוצא מפיו. אז פה רבנו פתאום הוא הקשיב ליוצא מפיו ושאל, מה אמרתי? כן, אחרי שהוא אמר את המשפט הזה, מעלת תורתו, ואמר שהתורה שלו נלקחה ממקום שאף אחד לא לקח, ופתאום הוא עצר ושאל, מה אמרתי? השיב לו רבי נתן את כל מה שהוא אמר. כן, שכל השיחה שעכשיו הזכרנו, אמר לו רבנו ז"ל, מה אתה חושב? זה בדיוק ככה. בדיוק ככה. אפילו חיות והסבים, כל מי שישמע את התורה שלי, יתבטל בכלות הנפש לקדוש ברוך הוא. אמר רבנו ז"ל, אם לא היה יוצא הספר הזה לעולם, היינו ליקוטי מוהר"ן, היה נעשה עניין אחר לגמרי. כי כבר היה לו חשק לרבנו כמה פעמים לעשות ספר הלכות פסוקות על השולחן ערוך, לבאר כל דין ודין בהלכה פסוקה, ולהציג הלכה כדברי מי מהפוסקים אצל כל דין ודין. אך עכשיו שיצא זה הספר לעולם, לא יהיה עניין זה. אחרי שיצא ליקוטי מוהר"ן. אז למה לא יהיה עניין זה? אחרי שיצא ליקוטי מורן, אחרי שלומדים טוב טוב ליקוטי מורן, מבינים את הראש של רבנו, ואתה לבד כבר יודע איך לפסוק את ההלכה. אתה מבין את הרעיון, אתה מבין את התכלית, אתה מבין לאן התורה חותרת, לאן היא רוצה להביא את העולם, ואז אתה מבין לבד איך להיות בקי בהלכה ולנווט בתוך ההלכה. הוא באמת אומר רבנו, חידושים של גמרא, פירוש רש"י, תוספות, הם קלים ביותר, ומי שיודע דרך של חידושי תורה קלים מאוד, וצריך להיות בקי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אבל להשגות גבוהות, רוחניות, אלקותו יתברך, להמשיך למטה, למטה, בזה צריכים להיות בעל מדרגה, ובעל השגה, ושכל גדול עד מאוד מאוד, בשביל להבין אלקות. ושכל גדול מאוד, זה לא IQ גבוה, שכל גדול מאוד זה תלוי בקדושת האדם. מדברים פה על שכל של קודש, של אלקות. כשאדם מקדש את עצמו, הוא בונה לעצמו כלי שבו ישכון שכל גדול מאוד מאוד. ואמר שהספר הקדוש שלו, ליקוטי מוהר"ן, שיצא עכשיו בעולם, הוא התחלת דגאולה. התחלת הגאולה. ואמר, מאחר שיצא בעולם, אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה, עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדולה להשם יתברך, אשר אין ארוך אליה. טוב, אז אם כבר אנחנו פה בקטע הזה, אז אני יצא רגע מהעניין ויתייחס לאימיילים וההודעות ששולחים לאולפן מאזינים. אז מאזינים שולחים הודעות לאולפן שהם רוצים לעשות הוראת קבע, הם רוצים לתרום לרדיו, וכל הכבוד למאזינים, אנחנו מעריכים מאוד את רצונכם, ואשריכם ישראל, עם קדוש, צדיקים. אבל אנחנו לא מתעסקים בעניין הזה, לא מקבלים תרומות, והרדיו מתקיים על ידי מתנדבים. אז ככה שאנחנו מסתדרים, ברוך השם, וגם אין לנו את כל האופרציה הזאת של הוראות קבע וכל העניין. אבל השיחה הזאת מזכירה לי שרבנו אמר שהוא רוצה שהליקוטי מוהר"ן שלו, שהוא התחלתא דגאולה, שכולם ילמדו אותו ויהיה בכל בית ובית. אז אנחנו שולחים כל שבוע ברחבי הארץ לבתי כנסת עלונים של ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה. אז אלה שבאמת רוצים, שביקשו, ששלחו הודעות שהם רוצים לתרום וכולי, אז רק דבר אחד, אם אתם יכולים ורוצים, תקנו בולים בדואר, בולים של 2 שקל, תכניסו למעטפה, תשלחו אלינו, ואנחנו משתמשים עם הבולים האלה לשלוח את העלונים של ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה לכל מקום שאפשר ברחבי הארץ, וזה יהיה השותפות שלכם בקיום צוואת רבנו שביקש להפיץ את ליקוטי מוהר"ן בעולם. אז מי שרוצה יקנה בדואר בולים של 2 שקל כל בול, כמה שהוא רוצה, 10, 20, 50, 100, 1,000 גם טוב, וישים במעטפה וישלח לתיבת דואר 556 עמנואל, ובעזרת השם אנחנו משתמשים עם הבולים, מדביקים אותם בתוך מעטפות עם ליקוטי מוהר"ן ושולחים ברחבי הארץ לכל הבתי כנסת שאנחנו יכולים לפי האפשרויות שלנו. אז רבנו אמר שהספר הקדוש שלו, ליקוטי מוהר"ן שיצא עכשיו בעולם, הוא התחלת דגאולה, ואמר, מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדולה להשם יתברך אשר אין ארוך אליה. ואמר שטוב לקבוע לעצמו 2 שיעורים ללמוד ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה מאוד, כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול, כי יש שם עמקות גדולה מאוד מאוד בספר שלו, ליקוטי מוהר"ן. ואמר רבנו שהבעל דבר, היצר הרע, יכול לחפות ולחסות את העיניים מאוד. כן? לחסות את העיניים, בן אדם מחזיק את הספר, לא נראה לו. רבנו אומר אפילו הכריכה של הספר עושה מניעה לבן אדם, שגם להרים את הכריכה של הספר, לפתוח את הספר, גם הוא לא יכול. אבל בלא זה, בלא היצר הרע שהיה מכסה את העיניים של האדם, הספר שלו היה עושה התעוררות גדולה מאוד בעולם, ובאמת היא כבר עושה, מי ששומע את הדיבורים של רבנו, מי שרואה סטיקרים של רבנו שמפוזרים פה ושם עם כל מיני אמרות קצרצרות, שכל דיבור שלו זה תרופה להחיות את הנפש. והיה ברצון רבנו זל מאוד שהתפשט ספרו הקדוש תיקוטי מוהר"ן בעולם, ואמר שיהיו בני אדם שילמדו והתפללו על ידי הספר הזה, ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון, ויסתכל בו באמת, ילמד באמת תיקוטי מוהר"ן, אז בוודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשיות לבבו. יש גידים קשים בלב שזה הלימוד בליקוטי מוהר"ן קורע אותם. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות ימכור את הספרים האחרים שלו ויקנה את הספר ליקוטי מוהר"ן, ואם אין לו ספרים אחרים למכור שימכור את הכרית שהוא יושן עליה ויקנה את הספר. אין דבר יותר חשוב מהדבר הזה, זה החיות של הנפש, להחיות את הנפש, להוציא אותה מהדיכאון, מהייאוש, מהחוסר טעם, מהרקנות של החיים. אין דבר יותר מזה, לא קרית ולא שום דבר אחר. ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאוד מאוד בעולם, ויבקשו ויחפשו מאוד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים, ויהיה חשוב מאוד. רק נחשפתי לראות זאת. אך זה אני רוצה לראות. מה הוא ראה רבנו? הוא ראה 1,000 ספרים. הוא רצה לראות איך שכל העולם עוסקים בספרים שלו. ואני עומד מסתכל מן הצד, איך שספרי נתפס ומתפשט בעולם. זו הייתה התקווה שלו, לראות את התוצאות של כל העמל שלו. הייתי רוצה לראות איך שהוא מתפשט בעולם, ובני אדם מחיים את עצמם בידי ספרי. זה היה התענוג הכי גדול שלו, שרבנו שהיה רואה בן אדם שבור, מיואש, פתאום שמח, פתאום יוצא מהמצב שלו. ואמר שיהיו הרבה ספרים שיכתבו פירושים על הספר ליקוטי מוהר"ן, וילמדו ספרו בעיון, והתפלפלו בספרו כדרך הלומדים הגדולים, המתפלפלים בישיבות, בגמרא, רש"י, תוספות, ככה ילמדו את הספרים שלו. זה יהיה ספר שיעסקו בו, כי זה ספר שהפוך בה והפוך בה וכולה בה. אתה תלמד פעם אחת, אתה תגיע לשכבה אחת בהבנה של איזה דברים נפלאים, תלמד עוד פעם, תראה שכבה נוספת, תלמד עוד פעם. זה לא ספר, למדת אותו, הבנת וזהו, זה אני יודע הכל מה כתוב שם. אין, כל פעם שכבה נוספת מתקלפת, ואתה מגלה עוד אוצר ועוד אוצר ועוד אוצר של שכל עד אין סוף, עד אין סוף כפשוטו. ואמר רבנו שיהיו פירושים על ספרו בדרך פשט ובדרך עמקות, וקושיות כמו רש"י ותוספות, וכן יהיו הרבה שאלות, ספרים של שאלות ותשובות שיסבירו כוונתו ודרכיו.
עכשיו הוא רוצה קצת למרוד, תני לו לאט ללמוד שאתה נשמה, אתה נר, דליקי לו נר, דליקי לו נר,
ואמר רבנו שצריכים להשתדל מאוד לקנות ספרו. כי אפילו כשעומד בתיבה, בארון ספרים, הוא טובה גדולה. רק כשהוא עומד בארון. כי ספרו הוא שמירה גדולה לשמור גם את העשירות של האדם, גם את הממון, גם את הרכוש, מכל איזה קוט. והזכיר אז רבנו איזה עשיר אחד, ואמר, גם אליו היא טובה גדולה, שזה יהיה הספר אצלו בביתו, אחד מהתלמידים, כי תהיה לו שמירה גדולה לכל דבר, ושתתקיים עשירותו. והזהיר אז את אחד מאנשי שלומנו שעמד לפניו, שילך אל העשיר, ולך תעורר אותו, שיקנה את הספר. ומאז שנתפס ספרו הקדוש שכותב מורן, לא הפסיק רבנו זה לעורר ולחזק את אנשי שלומנו ללמוד ולהתעמק בספרו ולחדש בו חידושים. ואני אומר לכל מי שיש את הליקוטי מורן או מי שלומד את הספרים של רבנו, לא להתייאש. כשאתה מתחיל לקרוא אתה לא מבין, לא מוציא ידיים ורגליים. בחינת זה, בחינת זה, בחינת זה, מתבלבלים ואומרים אוף, עזוב. תמשיך, תתעקש. תמשיך לקרוא, תמשיך לקרוא בלי להבין, בלי להבין. עצם זה שאתה מתעסק בספר, זה מוריד מהמוח את הפסולת, מנקה את הגידים של המוח והלב, מנקה, מנקה, מנקה. ופתאום נפתחים לך העיניים ואתה רואה אותיות בוערות, משהו מאיר לך. וכל מי שהתחיל בליקוטי מורן, תשאלו את הרבנים הכי מפורסמים שיש היום, הם התחילו גם כן ככה, קראו, לא הבינו על מה מדובר, לא הבינו את המילים, לא הבינו מה, איפה, התחילו את השורה הזאת, הגיעו לשורה הבאה, שכחו את השורה הראשונה, זה ספר כזה מורכב, משהו עצום, אבל ממשיכים וממשיכים וממשיכים, עד שהוא פותח ומאיר, וברוך השם, יש היום כמה ספרים שהם פירוש לליקוטי מורן, וגם אנחנו ברוך השם יש לנו את הליקוטי מורן בשפה ברורה, שאנחנו שולחים את העלונים האלה לבתי כנסת. אז מי שרוצה יכול להתחיל גם בדברים האלה, אבל לא לוותר על הלימוד, ללמוד את התורה של רבנו כמה שיותר.
ילדים של אלוקים במתנה קיבלנו
דרך אגב, מי שרוצה לקבל בדואר, כל פעם שאנחנו מדפיסים ושולחים לבתי כנסת, לקבל את השפה ברורה, אז רק שישלח לאולפן הודעה, שם וכתובת שנשלח לו, חבילה קטנה נשלח של 10 עלונים, שישים, אני יודע, בבית כנסת שהוא מתפלל בסביבה, יכול לחלק, לעשות את זה מה שהוא רוצה, אז רק לשלוח הודעה לאולפן, יש לכם את לשלוח הודעות, או דרך האינטרנט, או דרך האפליקציה, לשלוח הודעה שם ולבקש רוצים לקבל את הדיקותי מורן בשפה ברורה, ובעזרת השם כל פעם שאנחנו מדפיסים נשלח אליכם. ועוד פעם נזכיר, כל אלה שביקשו לתרום, אז אנחנו לא מקבלים תרומות, אבל מי שרוצה להשתתף בהדפסה והפצת הדיקותי מורן בשפה ברורה לבת הכנסת, יקנה בולים, ישלח לנו רק בולים בתוך מעטפה לכתובת תיבת דואר 556 עמנואל, להשתתף בהפצת תורתו של רבנו בעולם, שיזכה לכל הברכות מרבנו. ידידיי היקרים, אז הנה כל הנחל, הגענו לסוף התוכנית היום, בעזרת השם שבוע הבא, אם ירצה השם, בשעה 21:00 נמשיך את סיפור חיי רבנו, ויש לנו עוד שנתיים, זאת אומרת רבנו שנתיים לפני הפטירה שלו, אבל השנתיים האלה יש לנו עוד הרבה 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 שעות לספר מה עברו בשנתיים האלה. מי שלא שמע את התוכניות הקודמות, את תחילת הסיפור, שאנחנו כבר בערך שנה מספרים את הסיפור הזה, אז יוכל להיכנס לאתר של הרדיו, אתר של שמחה, שם נמצא לשונית של הרדיו, ולמטה יש שיעורים מוקלטים, אפשר להוריד את השיעורים, אפשר לשמוע אותם, ותעשו טובה, תפרסמו את רבנו בעולם, תפרסמו לחברים שלכם, שלחו מי שיש לו פייסבוק, מי שיש לו אס-אמסים, הודעות, כל השיטות שאפשר להודיע, לפרסם את רבנו, שזה יביא את הגאולה לעולם. לילה טוב לכל המאזינים היקרים.